אחד הטיסות שלי עכשיו, בדיוק אותו מקרה קרה לי. אמרו, גבירותיי ורבותיי, ואז יש עצירה כזאת. ולידי, כל אחד מנסה לנחש מה היה המשפט הבא. פתאום, עצירה, לא יודע, בטח קראו לו. זה היה עצירה של דקה. כל אחד ניסה לנחש מה קרה בדקה הזאת. אוקיי, אריה, אני לא אשאיר אותך באוויר יותר מדי זמן. רבותיי, כידוע לכולם, היום התפילה שלנו הוא די קבועה. אנחנו מתפללים א' בזמנים מסוימים. שחרית חייב להתפלל בין שעה מסוים ושעה מסוים וכמה מנחה וערבית. לא את זה, אנחנו גם מתפללים בטקסט מאוד ספציפי. בוא נגיד, היוזמות, כאשר זה מגיע לתפילה, די ירדו. יש לפעמים פה ושם, בשומע התפילה ובכל מיני מקומות, שאפשר אולי להוסיף תפילה אישית. אבל אין ספק שגם הטקסט הוא די מקובע. אז יש לנו זמנים מאוד מדויקים בהם אנחנו מתפללים, יש גם טקסט מאוד מסוים, ואם נוסיף על זה, יש גם, ברוב המקרים, מנגינה. יש הלכות גם לגבי מנגינה, תתפלא. לגבי ימים נוראים, יש איזו תשובה מאוד ידועה של המעריל לגבי המנגינות, שאסור לשנות את המנגינות הנהוגות מדור דור. כן, מעניין. קצת גאוות יחידה, אתה אומר, כן, אינטרס אישי. אבל לא רק שהטקסט מאוד מדויק, לא רק שהטקסט מדויק וגם הזמנים מדויקים, אלא גם כן, כמו שאמרנו, אנחנו מתפללים בבית הכנסת, במקום ספציפי. אז אפשר להגיד ששלושת האלמנטים, איפה אנחנו מתפללים, וגם מתי אנחנו מתפללים, וכמובן מה אנחנו מתפללים, הם די קבועים היום. וזה בעייתי קצת, כפי שנראה, אבל עוד יותר בעייתי זה הדין שאנחנו נלמד הערב, זה לא רק אם אתה מתפלל בבית הכנסת או במקום מסוים, אלא האם יש חובה להתפלל דווקא במקום ספציפי. בוא נגיד בתוך המקום שייחדת לתפילה, האם יש חובה להתפלל במקום ספציפי, מה שנקרא מקום קבוע. אם תסתכלו בראשית דף המקורות, תסתכלו שלעניות דעתי יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. מה שמעניין ששניהם אומרים שצריך מקום קבוע לתפילה. אבל שניהם מבטאים את הדין הזה בצורה שונה. אם אתם לא מאמינים לי, אז ציטטתי את הציץ אליעזר למטה, שאומר בפירוש שהבבלי והירושלמי לא חושבים אותו דבר. בואו תסתכלו על זה שנייה ותגידו לי מה ההבדלים בין הבבלי לירושלמי. הבבלי בא ואומר, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים לו, עם עניו, עם חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו, חבל על הזמן שפחים. אוקיי? ומביאים פסוק כדי להוכיח את זה מאברהם אבינו. כשאברהם אבינו התפלל על סדום, הוא התפלל במקום מסוים. יפה. מה ההבדל?
אין חיוב.
יפה. בבבלי, ברכות דו, אפילו ברכות דו זין, מדברים על כך שזה אולי רעיון מעולה להתפלל במקום קבוע. תראה מה תגידו, יגידו עליך בהספד. ענב, חסיד, אהי אברהם ועזרו, חבל על הזמן. ואם זה, אם אתה לא רוצה לחכות להספד, בדו זין עמוד ב' בברכות, אומר רבי שמעון בן יוחאי, אויביו נופלים תחתיו. כמו שאומרים, זה רעיון מעולה לקבוע איזה מקום לתפילה. אוקיי? בירושלמי לעומת זאת אומר ארי שזה לא רעיון טוב, צריך אדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה, נקודה. לא רעיון טוב, לא אם אתה עושה את זה תקבל שפחים בהספד, צריך. אבל יש עוד הבדל בין הבבלי לירושלמי. יפה. הבבלי רק מדבר על מקום כללי. דהיינו, אתה קובע מקום תפילה מסוים. זה יכול להיות בית הכנסת כולו, מבחינתנו. זה יכול להיות פינה בבית. הירושלמי מוסיף על זה, שגם במקום שקבעת, צריך בלטה מסוימת. אני מצטט, אמר רב תנחום בר חנינא, צריך אדם לייחד לו מקום בבית הכנסת להתפלל. כלומר, לא רק מספיק לייחד בית כנסת, צריך לייחד מקום בבית הכנסת. לא רק מספיק מקום, בניין מסוים, צריך בלטה מסוימת בתוך הבניין. השני ההבדלים בין הבבלי לירושלמי, ההבדל הראשון הוא שבבבלי זה רעיון טוב, בירושלמי זה נראה כמו חובה, ודבר שני, בירושלמי אנחנו מראים עוד דין שלא כתוב בבבלי, וזה כמובן שצריך בלטה מסוימת, מקום מסוים בתוך בית הכנסת. ואכן מאיר הציץ אליעזר שחלוקים הבבלי וירושלמי בנושא הזה. אוקיי? כתכף נראה מה הראשונים אומרים כפי מי נפסק להלכה, ונראה שבאמת זה מפתיע. אבל כדי, לפני שנגיע לזה, תרשו לי להכניס פה עוד אלמנט שהוא אולי מקביל, אבל לא בדיוק קשור. כידוע לכולם, תפילה זה לא דין שבה אתה חייב להגיד טקסט מסוים בזמן מסוים. זה לא הדין של תפילה. מה המקור של תפילה? אם תסתכלו בדף המקורות במקור הבא, המחילתא דרשב"י מביא את זה, והרמב"ם מביא את המחילתא. ועבדתם את השם אלוקיכם זו תפילה, וכן הוא אומר לעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, הווה אומר זו תפילה. אני זוכר שבאתי לישראל כיתה ו', והפעם הראשונה בחיים שלי שהייתי צריך לקנות ספרים לבית הספר, כי בארצות הברית היו מביאים לך את הספרים, שכר לימוד $10,000, אז נותנים לך ג'סטה, נותנים לך את הספרים. אז הלכנו לחנות ספרים עם רשימה. אז הסתכלתי על הרשימה, ואני זוכר את אחד השמות של הספרים היה עבודה שבלב. אני זוכר את הספר הזה, אני אומר, עבודה שבלב, על תפילה. עבודה שבלב. ואני לא הבנתי אז מה הקשר בין עבודה שבלב לבין תפילה. א', לא ידעתי עברית יותר מדי טוב אז, אולי היום גם כן לא, אבל אז לפחות ודאי שלא. והעבודה שבלב היה נראה לי משהו דומה, אני יודע מה, התקף לב, משהו שקשור לקרדיולוגים, לא לתפילה. אבל היום אני שואל את השאלה הזאת טיפה שונה. הרי אם המקום קבוע, ואם הטקסט קבוע, ואם הזמן הוא קבוע, אז איך זה עבודה שבלב?
הפוך, צריך להתענות על כל
יפה. במילים אחרות, היום תפילה זה אתגר בלתי רגיל, כי מכיוון שהכל קבוע כל כך, אזי איך זה עדיין עבודה שבלב? וזה לא רק מחילתא, הרמב״ם מביא את זה בתחילת הלכות תפילה. הלכות תפילה, הרמב״ם מביא גם את הזמנים של התפילה, וגם הלכות בית כנסת, וגם הכל הכל מכל כל, וחזרת השץ. איך הוא מתחיל את ההלכות האלו? במקור הבא, מצוות עשה להתפלל כל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השפורה למדו שהעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. ואז הרמב״ם אומר, ואין מניין תפילות מן התורה, ואין משנת התפילה הזאת מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. כלומר, בעולם אידיאלי, היינו מתפללים בצורה ספונטנית, פעם אחת ביום, כל יום, באיזה זמן שבחרת, ואיזה תפילה שרצית. והאבל פה הוא מעניין. אבל לפני שנגיע לאבל, הרמב״ם מביא כהלכה, בזמן שהרמב״ם חי, כלומר לדורי דורות מאז ועד היום, שעדיין יש הלכה של עבודה שבלב שקשורה לתפילה. אין ספק שזה מדאורייתא, ואז הרמב״ם מביא את כל ההתגלגלות עד לסידור שלנו היום והזמנים. אבל בואו נראה מה הוא אומר. כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע וכו', וכיוון שראה עזרא ובית עינו, כך עמדו ותקנו להם 18 ברכות. בגלל כל מיני סיבות היסטוריות יש לנו היום מה שנקרא טקסט קבוע, זמן קבוע, אפילו מקום קבוע. אבל אם אנחנו כבר, יש לנו מקום קבוע, אז אומר שמואל, אז איך עדיין תפילה זה עבודה שבלב? איך אנחנו בעצם מגיעים למצב שתפילה זה עדיין עבודה שבלב? מצד אחד, אם אנחנו נשאיר את זה לספונטניות שלנו, אז מה יקרה? חוויה בלתי רגילה אם תתפלל. אבל האם תתפלל כבר מביא אותך לחיסרון פה. מי אומר שתתפלל כל יום? אולי לא יתחשק לך היום. הרי זה עבודה שבלב. הלב שלי היום אומר שאני לא צריך להתפלל. מה תעשה? תחייב את עצמך. זה לא עבודה שבלב. מצד שני, אם אתה מתפלל כל יום שחרית, מנחה וערבית, ואתה דואג להתפלל במניין ובזמן מסוים, אז מה קורה? מה שקורה זה מה שבעצם אחד הרמים שלי אמר לי הרמים שלי אמר לגבי בקיאות. הוא חשב שבקיאות גמרא זה שטויות, אז הוא אמר שללמוד גמרא זה לא כמו התפילה. אהבתי את זה, ללמוד גמרא זה לא כמו תפילה. תפילה צריך להספיק את הטקסט, אבל ללמוד גמרא צריך להבין. במילים אחרות, אנשים אוהבים את העובדה שהם כבר התפללו, אבל תשאל אותם אחרי התפילה, אהבת להתפלל? זה גרם לך משהו? הרב סולובייצ'יק פעם אמר שיהודי ארצות הברית, וזה נכון אני חושב בכל העולם, אבל הוא אמר את זה על יהודי ארצות הברית, שונאים להתפלל אבל אוהבים להיות במצב שכבר התפללו.
אז
כמו עבודה, זה עבודה בלי הלב. בדיוק, בדיוק. במילים אחרות, יש יתרון וחיסרון בשני הצדדים, אבל אנחנו חייבים באיזושהי אופן לשמור על האיזון בין שני הצדדים. מצד אחד להתפלל כל יום, אבל מצד שני שזה עדיין יהיה עבודה שבלב. עם המחשבה הזאת בראש, בואו נעבור שוב לנושא שלנו ונראה מה אומרים הראשונים בנושא של מה שנקרא מקום קבוע. אני רוצה לטעון שלעניות דעתי הבבלי והירושלמי חולקים בדיוק בנקודה הזאת. דהיינו, מה יותר חשוב לנו כרגע? האם יותר חשוב לנו שיהודים יתפללו עם כל הלב וזה באמת יהיה עבודה שבלב, או יותר חשוב לנו שהתפילה תהיה קבועה עד כמה שניתן כדי שנגיע למצב שיהודים יתפללו? למה אכפת? לשניהם אני מאמין, לבבלי ולירושלמי אכפת שיהודים יעשו את שניהם, אבל מה יותר מפריע לבבלי? החוויה של התפילה. ולכן הבבלי לא אומר תקבע מקום לתפילה, הבבלי אומר אם קבעת מקום לתפילה
טוב.
אז מעולה, אתה ענב, אתה חסיד, ותכף נראה למה. מה ירושלמי אומר? יותר אכפת לי שיהודים יתפללו, לכן המסגרת היא מקובעת לגמרי, גם מקום מסוים להתפלל, גם חובה וגם פלטה מסוימת. כלומר, לא מספיק שתגיע בספונטני, תשב איך שאתה רוצה, אין ספונטני, תשב במקום מסוים. זה לדעתי שני הדעות כפי שראינו אותם, בבלי מול הירושלמי, ונראה את זה בראשונים. מה אומר הרמב״ם בנושא הזה? הרמב״ם הוא עמום לגמרי. הרמב״ם אומר כך, תהפכו את הדף ראשית דף המקורות צד השני, תיקון המקום כיצד, הוא מביא כל מיני הלכות שקשורות לתפילה, והוא אומר וקובע מקום לתפילתו תמיד. מי שיודע אם הוא פוסק כמו הבבלי או הירושלמי? קובע מקום לתפילה. זה מסגרת, הייתי אומר, כותרת לשיעור הזה. ככה אומר הרמב״ם. ההגעות מימוניות מיד מאיר כך. דרך אגב, מי זה ההגעות מימוניות? אני מת על האנשים האלה. זה באמת תופעה מעניינת. הרמב״ם פסק הלכה בדרך מסוימת, נכון? נגיד מבחינתנו, מה שהתימנים פוסקים היום? הרמב״ם, אוקיי? השולחן ערוך בדרך כלל פוסק כמו הרמב״ם, נכון? יפה. ההגעות מימוניות, כשמו כן הוא, מה הוא אמור להיות? הגעות על הרמב״ם. כלומר, על פסיקת הרמב״ם. מה הגעות מימוניות עושה בפועל? הוא מביא את כל גדולי אשכנז ומתעלם מהרמב״ם. אז הנה דוגמה אחת יפה. בוא תראה. דרך אגב, הגעות מימוניות זה תלמיד של המהר"ם מרוטנברג. אנחנו מדברים פה על אשכנזי מובהק. כן, המהר"ם מרוטנברג יושב באשכנז, כידוע, נכנס לכלא ולא יוצא משם חי. אז התלמיד שלו, אחד התלמידים שלו היה הראש, המורדכי, שמת על קידוש השם, והגעות מימוניות. הגעות מימוניות מייר על הרמב״ם הזה, ואפילו באותו בית כנסת לא ישנה מקום תפילתו פעם בזווית זו ופעם בזווית זו, תוספות. כמה שידוע לי, הרמב״ם פסק כמו הרמב״ם. אבל הוא מביא את התוספות ומתעלם מהרמב״ם. כלומר, לא אכפת לו שהרמב״ם לא אמר את זה, הוא מיד מייר את הדבר הזה, והוא לא אומר אפילו את המשפט, וזה לא כמו התוספות. אז ההגעות מימוניות מביא פה את הירושלמי ואומר לא מספיק, מקום לתפילה צריך פלטה מסוימת. ככה פוסק הראש, כמו שאתם רואים, לא פלא, הם היו באותו ישיבה, וככה אגב פוסק השולחן ערוך הספרדי. אז גם בעולם האשכנזי וגם בעולם הספרדי אנחנו רואים שהשולחן ערוך פוסק יקבע מקום לתפילתו שלא ישנה רואים לו לצורך, ואין די במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל, אלא גם בבית הכנסת שקבוע בו צריך שיהיה לו מקום קבוע. אוקיי? ככה פוסק השולחן ערוך במפורש. לעומת ההגעות מימוניות, יש לנו ראשון מאוד חשוב במסכת ברכות, בדרך כלל, מי הפירוש על הריף? הר"ן. חוץ מכמה וכמה מקומות, לפעמים יש לנו נימוקי יוסף, ולפעמים יש לנו רבינו יונה, כמו במסכת ברכות. אם תסתכלו בצד שמאל, תראו שרבינו יונה אומר בפירוש, אין להקפיד אם יושב פעמים בזווית זו, ופעמים בזו. אוקיי? עכשיו תראו דבר מעניין. אז אנחנו רואים פה שרוב הראשונים פסקו כמו הירושלמי, שזה מעניין כשלעצמו, צריך פלטה מסוימת. רבנו יונה חולק עליהם. הוא פוסק כמו הבבלי, שזה רעיון טוב, צריך מקום לתפילה, אבל לא צריך מקום מסוים בתוך בית הכנסת. צריך מקום שייחדת לתפילה. אפילו בבית, פינה מסוימת, ובית כנסת. אבל לא צריך בתוך הבית כנסת או בבית את הבלטה המסוימת. אבל בוא תראו פה את מה שאמרתי לפני כן. למה אכפת מהבבלי בדין הזה? שהתפילה שלך תהיה עבודה שבלב. יותר מעניין אותה העניין הזה מזמני התפילות. זמני התפילות מובעים, אבל לא בהקשר הזה. ותכף נראה למה, ורק אני אעיר פה דבר אחד. תסתכלו בדף הקודם, איזה פרק מובא הנושא של מקום קבוע בבבלי? פרק ראשון של ברכות. פרק ראשון של ברכות עדיין לא עוסק בזמני התפילה, זה עוסק יותר בתפילה כשלעצמה. בחוויית התפילה, הייתי אומר. איפה מובא אותו דין של מקום קבוע בירושלמי? פרק ד', איך מכתיב פרק ד' בברכות? תפילת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר עד ד' שעות וכו' וכו'. דהיינו, בתוך המסגרת של זמני תפילה, אנחנו מביאים את דין מקום קבוע, ולא פלא. בבבלי, שחוויית התפילה הזו לא מובא בפרק ד'. וככה בעצם אומר רבינו יונה, והוא מאיר את אותה הערה, אבל מזווית אחרת. הוא אומר בצורה מאוד יפה, ויש מקשים, וכי מפני זה בלבד מספרים אחר מיטתו שבח גדול כזה? מה הבן אדם עשה? הוא ייחד מקום לתפילה. עד כדי כך יגידו עליו, הוא ענב, הוא חסיד, מתלמידי אברהם אבינו, חבל על הזמן ההספט שלו. מה הוא כבר עשה? הוא ייחד בית כנסת לתפילה. אומר רבנו יונה, והלא שמואל הקטן, שאמרו עליו שראוי שתשחה שכינה עליו כמשה רבנו, אלא שאין דורו ראוי לכך, אמרו זה עליו לשבח גדול. איזה שבח אמרו על שמואל הקטן? אם תסתכלו למטה בהערה, תראו את אותו שבח בדיוק. אם חסיד הוא, אם ענב הוא, אותו דבר בדיוק. אז אתה משווה בין שמואל הקטן שעשה כל כך הרבה דברים, לבין סתם יהודי פשוט, שכל מה שהוא עשה זה שהוא קבע בניין לתפילה. ומסביר רבנו יונה כך. הוא אומר שבסופו של דבר, למה אנחנו קובעים מקום לתפילה? כי אם אתה קובע מקום לתפילה, זה פינה מסוימת בחיים שלך שבה אתה בעצם מרגיש קצת ענווה. כשאתה בא לפני הקדוש ברוך הוא ואתה אומר מה? מה זה תפילה האמיתית? בורא עולם, אני צריך אותך. יש לי בקשה. אני לא מושלם, חסר לי דברים בחיים, אני צריך את בורא עולם. מה הראיה למה שאני אומר? לעולם יסדר אדם שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. וזה סדר ה-18, נכון? שלושת ברכות הראשונות לשבח. אז למה אנחנו קוראים תפילה? בקשה. איך אתה רוצה לקחת אדם מודרני, אדם פוסט מודרני, שמהמחשב הפרטי שלו הוא יכול כבר לארגן את כל הנסיעות שלו, את הטיולים שלו, את כל השירותים הבנקאיים שלו? תחשבו, פעם היית צריך סוכן נסיעות, היית צריך ללכת לבנק ולדבר עם מישהו חי. היום, מהמחשב הפרטי, גם החדשות, גם הבנק, נסיעות, טיולים, הכל מהמחשב הפרטי. קח את הבן אדם הפוסט-מודרני הזה ותגיד לו, עכשיו תבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, כי אתה עדיין חסר לך דברים. בלתי אפשרי. לכן אומר רבינו יונה, אם תקבע פינה אחת בבית, או פינה אחת בעיר לתפילה, אולי בפינה הזאת תוריד קצת את הגאווה ותהיה קצת בעל ענווה, ותבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, בורא עולם, יש לי הרבה, אבל אני עדיין צריך עוד. אנחנו עשינו המון, יש לנו מחשב פרטי שיכול לשלוט על כל העולם, אבל עדיין חסר לנו. קיבוץ קלויות חסר לנו, רפואה שלמה חסר לנו, פרנסה טובה חסר לנו, וכל הבקשות שיש לנו בתפילה. לכן אומר רבנו יונה, אם יחד את המקום לתפילה, אז זה כנראה אדם שכל כך אכפת לו מהתפילה, שהוא אכן מספיק בעל ענווה בפינה הזאת. במילים אחרות, הייתי אומר שהפינה שייחדת לתפילה זה לא הפינה שבה יושב המחשב בבית. בפינה של המחשב בבית, אתה פור רבו וכבשוע. אתה אדם ששולט על כל העולם. מה הפינה שבה יש את התפילה? הפינה שאין בה את המחשב. הפינה שבה אתה עדיין יכול להגיד בפה מלא, בורא עולם אני צריך אותך. וככה הוא מסביר רבנו יונה בפירוש, שבסופו של דבר כל כך אוהב התפילה, ודאי מידת ענווה יש פה, כדי שתהיה תפילתו מקובלת לפני המקום. הבן אדם הזה רוצה פינה אחת בבית או בעיר שבה הוא ירגיש קצת ענווה ויכול לבוא בפני בורא עולם ולהגיד, בורא עולם, אני צריך אותך. ככה מסביר רבנו יונה את דעתו ואת הבבלי. שוב, הבבלי שלא חייב מקום קבוע, ובוודאי לא חייב כיסא קבוע בבית הכנסת. אבל אני חושב שאפשר להוכיח שבאמת הבבלי והירושלמי חלוקים בדיוק בנושא הזה. האם עבודה שבלב יותר חשוב לנו, או קביעות יותר חשובה לנו? מדין אחר. המשנה אומרת בברכות, רבי עזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. משפט עמום של המשנה, עושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. איך אנחנו מפרשים את הדין הזה? אז מעניין, זה נאמר בפרק ד', שוב, פרק ד' של ברכות, על מה הוא עוסק? זמני תפילה. יש לך קבע יותר גדולה מזו? אז כאילו, סתירה מיני הווה, באותו פרק, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. איך הבבלי מסביר את הדין הזה? בוא תסתכלו. מהי קבע? היא מביאה ארבע פירושים. כולם כמעט דומים אחד לשני. בוא נתחיל. כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. מה זה מסוי? יפה. אני צריך להעביר את הדבר הכבד, את הארגז הכבד הזה מפה לשם. אני אוהב את זה? לא. אני חייב להגיע למצב שעשיתי את זה. שאני יכול לרשום וי. שוב, נחזור לדברי הרב סולובייצ'יק. להיות במצב שהתפללת. זה לא תפילה. העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. פירוש השני, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים. איך מסביר רש"י? לכוון ליבו לשאול צרכיו. כלומר מה? אם אתה מתפלל קבע, דהיינו רק אומר את אותם מילים כל יום, אתה לא מבקש שום דבר, אתה סתם אומר מילים. אתה לא עומד מול בורא עולם ואומר, בורא עולם, אני צריך אותך, אני צריך את עזרתך. כי אתה סתם אומר מילים, אתה לא מתכוון לשום דבר שאתה אומר. פירוש שלישי, מאוד דומה, רבא ורבי יוסף דאמר תרוויו, כל שאינו יכול לחדש בה דבר. דהיינו, לשון קבע, כמו שמסביר רש"י. כי יום כן אתמול, כן מחר. אותו טקסט, אותו דבר, זה לא אומר לי שום דבר, זה לא עושה לי שום דבר. אז בא הבבלי, העושה תפילתו קבע, בפרק שעוסק בזמני תפילה, הוא מנסה באיזשהו אופן להיות קונטרה, ולהגיד מה? שזה עדיין יהיה עבודה שבלב. תיזהרו שזה עדיין יהיה עבודה שבלב. איך מסביר הירושלמי את אותה משפט, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים? אם תסתכלו בצד שני של הדף, מה ההבדלים? שעה מאוחרת, אני אעזור לכם. א', הרבה יותר סימפטי, לא? דהיינו, לא נורא. בוא נראה, בבבלי, מסוי. לא אומר בלשון תחנונים, לא יכול לחדש בדבר, וואלה, חבל על הזמן. מה אומר הירושלמי? ובלבד שלא יהיה כקורא באיגרת. דהיינו, שהתפילה לא תהיה כמו שאתה קורא סתם נייר. אתה קורא את העיתון, אתה קורא מכתב, אתה קורא אימייל, שזה לא יהיה זה. אבל מה הוא לא אומר? את כל הביטויים הבומבסטיים של הבבלי. מסוי וכו'. זה הוא לא אומר, הוא רק אומר שזה לא יהיה כמו שאתה קורא את האימייל. שהתפילה לא תהיה דבר שצריך רק לקרוא אותה, שזה יהיה טיפה יותר טוב מזה. ואז אומר הירושלמי הצעה מעניינת, רב אחא בשם רבי יוסי, צריך לחדש בדבר כל יום. ככה אמר הבבלי, נכון? ואז הירושלמי אומר מילת מפתח. ברגע שאתה אומר את המילת מפתח, אז זה אפילו לישראלי מצוי. כולנו יודעים שמה שאמרת הוא לא בדיוק נבון. אחי תופל. אני זוכר, כמו שאתם זוכרים, זוכרים את פתגמים, איך זה נקרא? נו, ביסודי. פתגמים ונו, איך השיר הזה נקרא? פעם בשבוע, נימים ופתגמים, כן. נו, לימדו אותנו ביסודי, יש ניב שנקרא עצת אחיתופל. מה זה עצת אחיתופל? העצה לא טובה, בדיוק. ידוע, ידוע. ובכל זאת, בהקשר הזה של הירושלמי, בהחלט זה עצה שלא מתקבלה. אחיתוף היה מתפלל שלוש תפילות חדשות בכל יום. אמר רבו זעורה, כל זמן דהבינן אביד כן, אבינן תאר. דהיינו, כל פעם שהוא היה עושה את זה, הוא טעה בגדול, ודלת לך, אלא כדי אמר רבי בער בשוב וכו', ובלבד שלא קריאה באיגרת. כלומר, במילים אחרות, אם אתה יותר מדי בעל יוזמה בתפילה, יש לך בעיה. זה לא מה שאנחנו רוצים. זה יפה, זה לא נורא, עם כל החטאים שבן אדם יכול לעשות, לחדש בדבר, זה לא בראש הרשימה. ובכל זאת, אומרת הירושלמי, אומרת הירושלמי, לא. יותר חשוב לי מה? שהתפילה תהיה קבועה. אם תוסיף בדבר אחר כך, לא נורא. אבל לא לחדש בדבר. שאלה טובה, אני לא בטוח לגבי הפירוש פה. שאלה טובה, אם זה שכל פעם שהוא עשה זה הוא התבלבל או לא. אבל בבחינתנו זה אותו דבר. אם כל פעם שעשית זה התבלבלת, אז שוב, התפילה לא קבועה. התפילה לא עומדת בקריטריונים שאנחנו רוצים שיהיה כל יום. וממילא, לדעתי, אני חושב שהמחלוקת הזאת בין הבבלי לירושלמי, גם להלכה, היא בדיוק בנקודה הזאת. השולחן ערוך פוסק כמו הירושלמי, למרבה הפלא. כי באמת זה פלא שהוא פוסק כירושלמי נגד הבבלי. אבל מבחינה הלכתית, מה הירושלמי עשה? הוא שם הוסיף דין. הוסיף דין שלא מספיק שיהיה מקום לתפילה, צריך בלטה מסוימת. אבל לעניות דעתי, אני חושב שזה מאוד מאוד דומה, מאוד מתאים לשולחן ערוך לעשות את זה. כי על מה מדבר השולחן ערוך? כללים. מה צריך לעשות? מה לא צריך לעשות? הוא לא עוסק בחוויה של התפילה, הוא עוסק במה יהודי צריך לעשות כל יום. מה ילד או ילדה יהודיה, מה יהודי או יהודיה צריכים לעשות כל יום. אז ממילא, צריך לעשות את הדברים האלו כדי שהתפילה תהיה קבועה. אבל רבנו יונה, שפסק כמו הבבלי, בא ואומר, לא אכפת לי בלטה מסוימת. ההפך, אולי ספונטניות היא טובה, היא בריאה, כמו הירושה, כן? ולכן הבבלי בעצם בא ואומר לא צריך בלטה מסוימת, ההפך, אם תתפלל בכל מיני פינות בחדר אולי זה יהיה חוויה חדשה. אם כל יום תחליף כיסא, תחליף סידור, תחליף מניין, רעיון מעולה, זה רק יגביר את הספונטניות. לכן לסיכום השיעור הייתי אומר שאין ספק שהשולחן ערוך אכן פסק שצריך מקום מסוים. אני רק מעיר פה את ההערה של המגן אברהם שאומר שתוך דלת אמות עדיין נחשב מקומך הקבוע. אתה לא צריך את הכיסא הזה דווקא, בתוך הדלת אמות זה נקרא מקום קבוע. יחד עם זאת, בוא נהיה לפחות ערים לדברי הבבלי. ממילים אחרות, בוא נראה ערים לכך שלמות שהתפילה מקובעת בטקסט מסוים, במקום מסוים, בזמן מסוים, בוא נהיה ערים לכך שהתפילה עדיין תהיה עבודה שבלב, באיזושהי אופן. זה קשה היום, כמו ששמואל אמר, כמעט על בלתי אפשרי, אבל אם כל יום לפחות התכוונת בברכה אחת שלא התכוונת ביום לפני, אולי עדיין היא תהיה עבודה שבלב. ואולי יצא אחד שאני אזרוק פה, שתמיד עוזרת לי ברמה אישית, אם יש לי דקה לפני התפילה, אני אוהב לעלות על ויינט ולראות עם מה אנחנו מתמודדים. ועל פי ויינט אני יודע על מה צריך להתפלל. אני לא צוחק, כלומר אני אומר ברצינות, סתם להגיע לתפילה בבוקר, בערב, ולא לדעת מה קורה בעם ישראל היום, אז אתה סתם אומר את הדברים, ואתה מקווה שהתפילות יעלו למי שצריך. אבל אם אתה יודע על אדם חולה, במיוחד, אתה מתפלל עליו ושומע תפילה או משהו כזה, או שאתה יודע על פי ויינט את מה שקורה היום במדינת ישראל, ובדרך כלל, איך אומרים, העיתונים לא יכולים לכתוב שהכל בסדר. למה? כי לא יקנו אותם. אז כנראה שיש דברים שעדיין לא מושלמים. אזי זה יכול לעזור בכוונה, בתפילה, אפילו בברכה מסוימת. אם קראת שנייה לפני התפילה שיש התבוללות בלתי רגילה בעיר X, אני די מאמין שבתקע בשופר גדול לחירותנו וסן נס לקבץ קלויותנו, אתה תתכוון בתפילה. אם אתה תראה איזושהי כתבה בנוגע לחפירות בהר הבית, אני די בטוח שתתכוון בירושלים עירך. ואם ראית אפילו בצ'אט של אפרת שמישהי מאוד חולה או מישהו מאוד חולה, אני די בטוח שרפאינו תהיה שונה. לכן אני אומר שאכן היום התפילה היא די קפואה, אבל בוא לא נוותר על הבבלי, סך הכל הבבלי הוא די חשוב בכלל, ו... עדיין ננסה עד כמה שניתן, גם אם יש לנו מקום קבוע, שהתפילה לא תהיה מקובעת.